טוב, אז קודם כל תודה לשלושתכם על ההרצאות. נתחיל, אני תכף ניקח גם שאלות מהקהל, אבל אולי אני אתחיל קודם בשאלות הבהרה, וגם פרופסור יובל, אם יש לך שאלות נוספות, אתה מוזמן להפנות אותן, אם לא, זה בסדר. מה שכן אני אבקש, שגם בתשובות, אם לכל אחד מכם יש התייחסויות לדברים שאמר האחר, אז תרגישו חופשי להביע אותן. אז אני קודם כל אתחיל פשוט בשאלות הבהרה. אז לך פרופסור קורצ'ין, אולי זה בסדר אם אנחנו עוברים לשמות, בסיס שמות פרטיים? אוקיי. אז אוקיי, אז עמוס. עמוס, מה? עמוס, סליחה. אז עמוס, היה משהו שלא הבנתי בדברים, כי נדמה היה שמצד אחד אמרת, יש לנו רצון והוא חופשי, וממש נקודה אחת מתחת הייתה הרצון אינו חופשי, כי הוא מושפע מהסביבה ומהלא מודע וכך הלאה. אז קודם כל רציתי להבין איפה בדיוק אתה נמצא בתווך בין שתי הטענות האלה, ואולי אפשר...
אז קודם כל אני לא הבטחתי תשובות לתהיות האלה, אני תוהה על זה בעצמי, אבל הנקודה העיקרית אני חושב היא השאלה האם יש לנו רצון חופשי או שזה אילוזיה? אני חושב שזאת השאלה העיקרית. ואני אביא עוד דוגמה בהמשך לדוגמאות שעלו. נניח שאנחנו לוקחים אפרוח שבוקע מביצתו, והוא יכול לפנות או ימינה או שמאלה. אין אפשרויות אחרות. אנחנו יודעים, אין סיבה להניח אחרת ש-50% מהפעמים הוא יפנה ימינה ו-50% יפנה שמאלה, למה לא? אבל יצא בתצפית שיש לו 70% ימינה ו-30% שמאלה, או 100% ימינה ולא פנה שמאלה. ואז חוקרי המוח אומרים, אין בעיה, אנחנו נבדוק את מבנה המוח שלו ונדע. אבל נשאל את האפרוח למה הוא פנה ימינה, והאפרוח יגיד, ככה התחשק לי, ככה אני רציתי. זאת אומרת, השאלה של הרצון החופשי, השאלה כמה מזה זה לא פוסט הוק ובחירה מאחור. ולפי דעתי, הדיונים המצוינים שהיו פה וגם רבים שיהיו, אם השאלה המרכזית היא חופשיות הרצון, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עד כמה הדבר הזה הוא הדבר הנכון, ועד כמה זה רק פירוש של האינטרוספקציה שלנו, הרצון שלנו להסביר את מעשינו ולתת צידוק כזה או אחר.
אבל אין פה הנחה דואליסטית מסוימת שאולי דווקא אתה תתחבר אליה, שאו שהרצון הוא אשליה, או שהוא לא נובע מהמוח, כי זה שהצלחנו לחזות את זה על פי המוח לא אומר שזה לא רצון, או אפילו שזה לא חופשי.
נכון, אבל האשליה היא גם כן במוח. אז אולי לא הבנתי את ה...
לא, נשמע היה שאם אנחנו יכולים לחזות את ההחלטה של האפרוח מפעילות המוח שלו, אז היא לא חופשית, זה אומר שזאת אשליה.
נכון.
אז זה מניח שהדרך היחידה שבה הרצון יכול להיות חופשי הוא אם הוא לא נקבע על ידי המוח, או שהבנתי לא נכון.
לא, שהוא, מה זאת אומרת שהוא...
אם הוא נקבע על ידי נכון, המוח, אז ניתן יהיה לחזות אותו על ידי המוח.
אז החופשיות שלו היא האשליה שלו. החופשיות של מה שאנחנו קוראים רצון חופשי, החופשיות היא אשליה.
כלומר, במסגרת הפיזיקלית לא יכול להיות רצון חופשי.
נכון.
זו הטענה, הבנתי. אוקיי. מישהו מכם רוצה להעיר על זה מוזמן? ואם לא, אז אני... רק קח את המיקרופון.
רק הערה אחת. כשאנחנו מדברים, זאת אומרת, ברקע תמיד יושבת שאלת הדואליזם. וכשאתה שואל את עצמך, האם זאת אשליה, אתה צריך גם לשאול אשליה של מי. זאת אומרת, מי הוא הגורם המושלה? זאת אומרת, וכאן אני חושב שאין מנוס מלהכיר לא ברצון חופשי, אבל כן באיזשהו מימד לא חומרי שיש בנו. ומכאן והלאה כבר לרצון חופשי הדרך קצרה יותר.
מימד לא חומרי, כי ברגע שיש מישהו מושלה הוא חייב להיות לא חומרי, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות מודל שהמוח בונה שהוא חומרי לחלוטין.
זה דיון אחר, אני
לא הדיון.
ברור, לא, אני אומר, זה שאלת הדואליזם, צריך לעסוק בה לגופה. אני רק אומר שכיוון שהיא נמצאה ברקע, אז צריך לשים לב שכשמישהו מדבר על אשליה, השאלה שעולה זה אשליה של מי. אני אישית חושב, אני דואליסט, אז אני חושב שכן צריך להגיע למשהו נוסף. אולי משפט, פעם דיברתי עם פרופסור יוסף נוימן, זל, אחרי שהוצאתי את הספר על אבולוציה. אז הוא צלצל אליי, אומר לי, הוא דטרמיניסט ומטריאליסט וכו', הוא אומר לי, תשמע, אני לא מצליח לשכנע את החברים שלי, הדטרמיניסטים והמטריאליסטים, לא מצליח להסביר להם, כשהם אומרים לי, תשמע, האהבה או הפחד או לא יודע מה, כל הרגשות האלה, הם בסך הכל זרמים חשמליים במוח. אבל לא מצליח להסביר להם שזו פשוט שטות מושגית, בלי קשר לשאלה אם אתה מטריאליסט או לא. זה צריך להיות משהו שהוא אולי תכונה קולקטיבית שנוצרת על ידי הזרמים, אבל זה לא הזרמים עצמם. זאת אומרת, יש משהו שנוצר שם. האם הוא ישות נפרדת במובן הסובסטנציה האחרת? זה כבר קשור
אבל בוא, נראה לי שאולי כשמדברים על כעס או אהבה או רצון, אז יותר קל לנו ללכת לכיוון הזה. אבל אם הזיכרון נוצר על ידי המוח, זה אומר שהזיכרון הוא נפרד מהמוח? זאת אומרת, זה שיש, שאנחנו יכולים ללמוד או יכולים לזכור, זה מניח בהכרח שיש פה איזה אישות שלא חומרית?
בדיוק אותו דבר כמו הפחד והאהבה, בגלל שכשאת מדברת על זיכרון, את לא מדברת על המידע, אלא על ידיעת המידע.
כן, אני יכול...
בוודאי.
אני חושב שהשאלה שמרחפת מעל הדיון הזה היא שאלת המשקל שאנחנו נותנים לחוויה הסובייקטיבית והשאלה מה אנחנו עושים איתה. במודלים מדעיים, כולל מודלים פסיכולוגיים עדכניים של פונקציות גבוהות של המוח, השאלה של החוויה הסובייקטיבית, מה מרגיש החווה, לעתים קרובות לא נכנסת, וכאשר היא נכנסת פותרים אותה באמירה, על זה אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר, כן? עיין ערך כאבן או סיספציה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש נוסיספציה, אותה אנחנו יכולים למדוד, ואז מישהו אומר או לא אומר, כן, כואב לי. כן? מה אנחנו עושים כשהוא אומר שכואב לי, וככל שאנחנו יכולים למדוד, אין נוסיספציה. האם אין שם איזושהי פעולות מוחית? מן הסתם יש שם איזושהי פעולות מוחית. השאלה היא, עוד פעם, איזה משקל אונתולוגי אנחנו נותנים לחוויה הסובייקטיבית שלנו, לידיעת היודע, לאשליית המושלה וכו'. ואני חושב שזה דיון שאנחנו לא... עצנו בו את שינינו בצורה טובה, ולפנינו באמת 2500 שנה לפחות של אנשים מאוד חכמים שניסו את התפוח אדמה הלוהט הזה לתפוס מכל צדדיו ולא תפסו. אני רק אגיד דבר אחד שרציתי להגיד לשאל פרופסור יוסף נוימן, כשהוא מדבר בספר שלו, האבולוציה של התודעה, שאתה, אני שמח לראות שקראת אותו, כן? זה כי לא הרבה אנשים קראו אותו, מה? דיברת איתו, אז הוא כתב ספר, כן, לאבולוציה של התודעה, מותר האדם, ושם הוא מביא בהקשר של בדיוק השאלות האלה של רצון חופשי, הוא מביא עיקרון מהמשפט הרומי, שהראשון שניסח אותו היה דובוי רמונט, המתמטיקאי של סוף המאה ה-19, שגם היה אחד מראשוני הפסיכולוגים הניסיוניים, והוא מדבר שם על ארבעה פסקי דין שיכולים היו להינתן במשפט הרומי. זאת אומרת, על פי המשפט הרומי, שופטים צריכים לקבוע את אשמתו של אדם, ויכולים לצאת עם ארבעה פסקי דין אפשריים, כן? פסק דין אחד זה אשם, כן? פסק דין שני זה זכאי, כן? פסק דין שלישי זה איגנורמוס. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים. בדקנו את כל העובדות, שמענו את כל העדים, אנחנו לא יודעים, ופסק דין רביעי זה איגנורמוס את איגנורבימוס. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים ולעולם לא נדע. זאת אומרת, יש, על פי דבר הזה, אנחנו יכולים להגיד שלשאלה הזאת אנחנו יכולים להגיד שלא תיתכן תשובה. ואומר נוימן פה, עמוס הזכיר את סבא שלי, סבא שלי היה מאלה שחשבו שעל הבעיות האלה, למשל הבעיה הפסיכופיזית שכמובן קשורה היטב לבעיה הזאת, אין ולא ייתכן פתרון. ואני אישית לא בטוח, זאת אומרת, אני חושב שעוד לא תפסנו, אבל אני לא בטוח שלא נתפוס.
וגם אם נתפוס, אז אני לפחות שייכת לאלה, ואני חושבת שיש פה עוד כמה אנשים שחוקרים את החוויה הסובייקטיבית, שגם לימדו אותי איך לחקור אותה, שמתייחסים אליה כתופעה פיזיקלית לחלוטין. זאת אומרת, יכול להיות שיש, אין טיעון, אני חושבת באופן כללי, שאין טיעון אמפירי, שיצליח להוכיח האם אנחנו חיים בעולם מטריאליסטי או דואליסטי. אני לא, ופה אני מאוד מתחברת לעניין שבסופו של דבר יכול להיות שזה יהיה רק עניין של האמנה. אבל עצם קיומה של חוויה סובייקטיבית, לפחות לפי חלק מהפילוסופים, ודאי חלק מהחוקרים, לא אומר בהכרח שהיא דואליסטית, שאנחנו מחויבים למשהו לא חומרי, לפחות לשיטתי. אבל רציתי לשאול אותך לגבי, היה נדמה לי שדיברת על ניסוי שיוכל להכריע בין ליברטיאניזם לדטרמיניזם, ותהיתי מהו. אוקיי. רק קח את המיקרופון.
אמרתי שככל שאני מכיר, וזה שגם תיארתי בספר, גם מוח חצוי מה שדובר פה, כן. וגם ניסויי ליבט כולל כל המשכיהם עד...
אבל הם לא הוצגו אפילו, ליבט לא ניסה להכריע בין שתי החלופות.
בסדר גמור, אבל הרבה מאוד אנשים מביאים את הדברים האלה כאיזושהי אופציה, כן, שעונה על הבעיה הפוזיטיביסטית. כן. הנה, יש לנו ניבוי, אנחנו נעשה ניסוי ונכריע את השאלה הזאת, היא כבר שאלה מדעית, לא שאלה פילוסופית, הספר שלי מוקדש לטעון שלא.
כן, אבל בינתיים. מה שאני מנסה לומר, עצם זה שיש פעילות מוחית שמקדימה את החוויה המודעת, לא אומר דבר וחצי דבר על, אני חושבת, תקן אותי אם אני טועה.
זה אומר במובן, זה כמו שדיברתי קודם, זה אומר רק במובן הזה שלפחות ברובד המודע אין לנו חופש. יכול להיות שיש משהו חופשי ברובד הלא מודע שיצר את הארפי, אבל אז זה לא מעניין. זאת אומרת, חופש לא מודע לא, הוא לא הצדקה להטיל אחריות משפטית ומוסרית. אז מה אכפת לי אם יש שם חופש?
זה שאלה בפיזיקה. אבל גם פה אני חוזרת לדואליזם, זה מניח שאם החוויה המודעת שלי, כדי שהחוויה המודעת שלי תהיה סיבת הפעולה, היא צריכה להיות דואליסטית. כלומר, הרי אם היא נובעת, אם החוויה המודעת עצמה נוצרת על ידי פעילות מוחית, אז אין מניעה שתהיה פעילות מוחית שתקדם
לא,
לה.
לא, לא אמרתי שיש
היא
מניעה.
היא עצמה בונה את החוויה לא, המודעת שבה
אני מחליטה. אני לא מתווכח בכלל. לא, okay. יכול להיות שפעילות מוחית יצרה את הכל. רק אני אומר, אז לזה לא הייתי קורא חופש בשום מקרה. בגלל שהחופש לעניין מה שזה מעניין אותנו, לא אכפת לי אם שם זה דטרמיניסטי או לא. Okay. מה זה משנה? זה לא... בן אדם שעושה פעולה שיש לה איזשהו חופש פנימי, זאת אומרת, היא נקבעת על ידי איזושהי הגרלה או לא יודע בדיוק מה, אבל זה לא שיקול דעת מודע. אז אני נתתי עליו אחריות פלילית ולא מוסרית, ואני אולי גם לא אתחתן איתו. אז כל השאלות המעניינות לגבי דטרמיניזם וליברטניזם, בעניין הזה זה דטרמיניזם מבחינתי.
אז אם יש שיקול דעת מודע, ושיקול הדעת המודע הזה מוביל אותך, אם עכשיו, אולי נלך, יש דוגמה שבטוחה שאתם גם מכירים, שאני למדתי אותה ממריוס, של ניסוי המחשבתי של פילוסוף בשם פישר, שמספר סיפור על בחירות בין בוש לקלינטון באותה תקופה, והוא מנתח מוח מבריק, הוא מספר שם על מנתח מוח מבריק, שמשתיל במוחו של המטופל שלו מכשיר, שמאפשר לו לחזות בדיוק למי המטופל הזה הולך להצביע, והוא רוצה שהוא יצביע לקלינטון, אותו מנתח מוח. ואז הבן אדם לא יודע בכלל שיש את המכשיר הזה במוחו, והוא חוזר הביתה, והוא מתלבט, והוא גם מאוד מאוד מעורב פוליטית, והוא הולך לעצרות בחירות, והוא קורא, והוא מתלבט, ובסופו של דבר הוא הולך ומחליט להצביע לבוש. אף אחד לא יתערב בהחלטה שלו, הוא התלבט, היה לו שיקול מודע, אבל לא הייתה לו אפשרות לנהוג אחרת, כי לו היה מחליט להצביע לקלינטון, אולי זה הפוך, לא זוכרת מי הוא מצביע, אם הוא היה מחליט להצביע לקלינטון, אז חוקר המוח, המנתח המוח היה מתערב. האם הוא חופשי מבחינתך?
ברור שאם, לא נכנסתי לשאלה של הסייגים, רק אמרתי זה בקצרה, הרבה מאוד מהפעולות שלנו, גם בתמונה ליברטנית, הן לא חופשיות. ברור שאם מישהו שולט בתודעה שלי, אז אני לא פועל באופן
אבל
חופשי.
אבל אף אחד לא יתערב, אף אחד לא שלט בפועל בתודעתו. הוא התלבט, הוא קיבל החלטה בצורה מודעת, הוא בחן את האפשרויות, ואף אחד לא יתערב.
פה זאת שאלה לעניין מה את שואלת. זאת אומרת, אפשר להגדיר את זה כחופש, כי במובן הזה הוא עשה את זה באופן חופשי. אבל אם את שואלת אותי, האם הוא חופשי במובן הזה שיש שתי תוצאות אפשריות, כמובן שלא. זה כל השאלה הזה של הגדרה.
ולכן השאלה, מה ההגדרה קובעת?
לא,
בעיניך.
הגדרה קובעת לעניין מה? זאת אומרת, אם אני שואל, האם לעניין האחריות הפלילית, אז זה אגב שאלה בגמרא. זו שאלה בגמרא, האם יש מישהו שעשה משהו מרצון תחת איום, הוא היה עושה אותו גם ככה. האם יש אחריות, האם יש לו אחריות או לא? וזאת שאלה משפטית, אבל אני לא חושב שצריך להיזקק פה להגדרות מטאפיזיות של חופש ולא חופש. המושג הזה שאנחנו משתמשים בו בהקשרים שונים, הוא דווקא יכול לבלבל, כי בכל הקשר צריך להגדיר אותו באופן שמתאים להקשר הרלוונטי.
נדמה לי שמה שטוב בניסויים החשבתי הזה, שהוא עוזר לנו להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על חופש. כי אם אנחנו חושבים שהבן אדם הזה היה חופשי, אז זה אומר שההגדרה שלנו של חופש לא קשורה ליכולת לפעול אחרת, היא קשורה לעובדה שהוא התלבט, שהוא קיבל את ההחלטה, שאף אחד לא הפריע לו, וזה מאוד, אני חושבת שזה עושה עבודה מאוד משמעותית בלהבין מה זה בעינינו חופש. אני גם סקרנית לשמוע אם לדעתכם הוא חופשי, הבן אדם הזה או לא.
אז השאלה בגדול היא, לגבי חופשיות הרצון, האם הרצון נובע מפעילות של המוח, ואם כן, אז האם השאלה של החופש רלוונטית לכאן? זאת אומרת, אם האלמנטים של החופש הם פעילות מוחית, אז השאלה מתייתרת, כי רצון ורצון חופשי זה אותו דבר. ועוד פעם, שאלה הרצינית שאמרתי עליה קודם, היא השאלה האם הרצון הזה איננו אלא אשליה. האם כל הרצון, כמו הרצון של התינוק שרוצה להשתין, האם הרצון הזה שלו הוא הרצון, האם הוא ביטוי של אשליה?
כן, אני רק תוך כדי מבינה שהרסתי את הסיפור, כי הבן אדם מחליט באופן חופשי להצביע לקלינטון, ולכן המנתח לא מתערב. אבל אני מניחה שכולם הבינו את העניין.
אני חושב שהניסוי המחשבתי הזה, ויש עוד, יש סבולסקו שבכלל מדבר, שממציאים איזה משתל במוח שעוקב, ואם מישהו הולך לעשות משהו רע מאוד, הוא עוצר אותו. האם אנחנו בעד או נגד הדבר הזה? איך אנחנו יכולים להגיד נגד משהו שיעצור אותנו לעשות מסעי זוועה? ואם אני אף פעם לא עושה מסעי זוועה, מה אכפת לי? זה שדל ניטרלי. העניין בניסויים האלה, מה שהם הכי ממחישים, זה מה שניסיתי לדבר עליו, זה הנתק בין פעולה נקודתית לבין ההקשר של זהות מי אני והאפשרות שהדברים נובעים אחד מן השני. וכאן זה מבלבל אותנו, כי אין לנו הרבה מה לומר על פעולות נקודתיות. לפעמים אנחנו מאוד מאוד נדיבים ורוצים להיות טובים וכן הלאה, ובא איזשהו אדם שכמעט גובע מרעה, וכמו רבי טרפון, דוחים אותו מאיזושהי סיבה, ואומרים תבוא אחר כך והוא מת. אז האם זה אומר משהו על האישיות של רבי טרפון? לא, לא בכך, אבל מתפספסים לנו דברים. ואנחנו לפעמים עושים מעשי חסד עצומים, למרות שאנחנו מאוד רוצים להיות רעים ואנטישמים ונאצים וכן הלאה. אני רוצה לומר משהו על משהו מקודם. יש לנו כמה קווי שבר שיש להבדיל ביניהם. כלומר, אחד זה סובייקטיבי או אובייקטיבי. זה עניין אחד, זה הרבה עניין של הגדרה. האם התווים מבארים את המוזיקה שאנחנו חווים או לא? זו שאלה מהציפיות שלנו. כלומר, מה שפרופסור לובוביץ' המנוח חזר ואמר, אין על זה תשובה. לא, לי עד היום לא משהו כתב, למה הוא התכוון? תשובה. יש את הנושא של סופרוויניאנס, שזה אולי הדואליזם שאתה מתכוון אליו. זאת אומרת שיש איזה רוח, איזה שען לא עיוור שמכוון את הדברים. פה קשה לי לקבל את הדברים האלה, כי אני כן חושב שיש פערים, יש דברים שאנחנו לא מבינים. ויש ממדים שאנחנו לא יודעים לחבר אותם, אז מפתה אותנו להגיד, לא צריך לחבר אותם, זה אחד רוכב על השני באיזה דרך מסתורית, אבל אין כזה דבר, כלומר, אנחנו סותרים את עצמנו, או שיש גורם פיזיקלי, או שאין גורם פיזיקלי, אין גורם שהוא לא פיזיקלי, אז אנחנו אולי לא יודעים איך להסביר את הדברים, אבל לי זה לא מתחבר, זה כאילו לדבר בשתי שפות. אוקיי, הכל, זה קשור לאשליה. כששאלת מה אשליה, זה אומר, אשליה היא תמיד מתייחסת לאיזה גרעין של מציאות. כלומר, אם אני רוב הזמן נמצא באיזשהו הקשר, אני מאמין שבמציאות אני פה בכנס, כפי שאמרתי, אז פתאום אולי יש אשליה שאני רואה דמות עוברת שמה. זה תמיד יחסית למשהו, אבל הרצון החופשי, התחושה של agency היא כל כך דומיננטית באישיות שלי, לקרוא לאשליה, אין לי מקום באישיות, לא באישיות החווייתית, ולא בשום תיאוריה אובייקטיבית, לא בזה ולא בזה, שאני יכול להגיד, זאת אשליה. אז לכן לומר לקרוא לזה אשליה, זה לא אומר הרבה, אולי בעיני הקדוש ברוך הוא זאת אשליה.
אז זה יותר
מדמני,
יש לי רק הצעה.
לא משנה, איך שאני תופס את האג'נסי שלי.
אז אני חושבת שזו שאלה מאוד מעניינת, ותכף ננסה להבין, אם בכלל זו אשליה, איך אפשר להוכיח את זה, אבל לפני כן הייתה לך הערה.
רציתי להגיד שאנחנו אכן סותרים אחד את השני, ואנחנו סותרים אחד את השני בצורה מאוד יפה. אני חושב שמה שמאפיין את כל העמדות של כולנו מסביב לשאלה הזאת שקראתי לה תפוח אדמה חם, למרות שהיא כבר מתפשטת 2500 שנה, זה שבאופן כללי אנחנו יותר טובים בלמצוא את החורים אצל ההסברים של האחרים, כן, מאשר לבסס את ההסבר שלנו, ואני בהקשר הזה חושב שכולנו צודקים. זאת אומרת שנכון להיום אני חושב שאנחנו נמצאים עם בעיה שבעולם המושגים שלנו אנחנו לא מסוגלים לפתור את הפתרון מניח את הדעת, אני לפחות לא חושב ככה, ואני לא משוכנע שלא נוכל לעשות את זה בעתיד. זאת, לא השתכנעתי שאי אפשר לעשות את זה, רק כן. השתכנעתי שנכון להיום אני לא ראיתי, ועובדה, תראו, יש פה מלא אנשים מאוד חכמים שבילו חיים שלמים בלחשוב על העניין, ואני חושב שיש הבדלים בינינו, כן, הבדלים אמיתיים בינינו.
אז אני רוצה רגע להעלות שאלת כפירה ואחר כך ניקח גם שאלות מהקהל.
שנים אנשים חשבו איך אפשר לעוף ושום דבר לא יצא, אוטו לליאנטה להתרסק עד שאפו, כלומר זה לא בדיוק
ראייה. לא, רגע, אבל אני מסכים איתך, אני אומר, זה שלא הצלחנו לעוף עד עכשיו זה לא אומר, לפחות אני יודעתי לא אומר אפריורית שלא נצליח מחר.
מטוסים זה דרך לא רע לעוף, אני חושבת, אבל
למדע יש רקורד מוכח בפתרון בעיות שנחשבו לבלתי ניתנות לפתרון.
אז אני רוצה בדיוק בנקודה הזו לנסות רגע להעלות שאלת כפירה. אנחנו שואלים פה האם יכול להיות שהרצון החופשי הוא אשליה. אבל כדי להגיד שמשהו אשליה צריכה להיות לנו דרך לאמת אותו עם המציאות. נגיד, כשחשבו שהעולם הוא שטוח, היה ניסוי מדעי שגילה לנו שהוא עגול. כשאני רואה אשליה ויזואלית והקווים נראים לי עקומים, אני יכולה למדוד עם סרגל ולהוכיח שהוא ישר. האם יש איזושהי דרך אמפירית, לדעתכם, להראות שהרצון הוא אשליה? כי אם לא, אם אין דרך לבדוק את זה מול המציאות, אז לשאלה אם הוא אשליה אין ערך. אני אטען, אני חושבת.
אני רוצה לשים כוכבית.
כן.
אני חושב שרב מיכאל יגיד לך שגם אם תראי שב-999 מקרים אכן זה אשליה, ואנחנו יכולים להראות את זה בהרבה מאוד, אלה פרדיגמות שהפסיכולוגיה המחקרית סיפקה אותן והן עובדות מצוין, אפילו בלי היפנוזה, ודאי עם היפנוזה, כן, אבל אפילו בלי היפנוזה, זה עדיין לא יוציא לך את הברבור השחור האחד, כן, של פעם אחת שבה זה קיים, ומבחינתה 999 פעמים הקודמות לא שוללות את הדבר. אני אגיד אבל עוד דבר בהקשר של האשליה, ופה אני מצטט עוד הפעם את סבא, איך אפשר לו, אומר שכל המושג של לדבר על רצון חופשי כאשליה או על סובייקטיביות כאשליה קורס, כי אתה עכשיו צריך להסביר מיהו אותו זה שיש לו את האשליה.
אז עוד פעם, בניגוד למה שאת אומרת, זה שיש לנו תצפיות שתומכות בקיום אשליה, זה לא מוכיח שקיימת אשליה ושאי אפשר לסתור את זה. מספיק הוכחה אחת לסתירה בכדי למוטט את התיאוריה. זה לא שאת אומרת יש עוד תצפית שמתאימה ועוד תצפית שמתאימה ועוד תצפית שמתאימה. לא, זה לא מספיק. מספיק שיש טענה אחת סותרת וזהו זה.
סותרת את מה? את זה שיש אשליה? כלומר טענה שמראה שיש רצון חופשי? אבל איזה תצפית תראה לך?
אני לא יודע. אז כל עוד אין, אז איגנורמוס.
אפשר, אני חושב שעסק בזה כבר, הפילוסופיה של המדע של התלמוד עסקה בזה. כי הגמרא אומרת, כתוב, שהיה ניסוי מדעי קלאסי בתנ״ך. באו אליהו ואמר נעשה מזבח אחד נביא הבעל, מזבח אחד אני עושה. נראה מי האלוהים. אז יש כאן שאלה מדעית וניסוי מדעי וממש גישה מדעית, ואמרו אם אש תרד מן השמיים למזבח הזה זה אלוהי אמת, ואם זה לא אמת, ניסוי שהוא כמובן שם בצד השאלה אם לא ירד אש לאף אחד ואם ירד אש לשניהם וכן הלאה וכן הלאה. ואז אליהו התפלל, כי צריך לעבוד התפלל, הוא גם לא שאל ואם אני לא אתפלל מה יהיה זה ככה ייפול, אבל הוא כן התפלל ואמר ענני השם ענני. אז הגמרא שואלת למה ענני פעמיים? תגיד ענני, תעשה את הנס. אז הגמרא אומרת אחד שתרד האש, כלומר שהניסוי יצליח, ושתיים שלא יאמרו מעשי כשפים הם. אז אתה מבין שיכול להיות שקורה הנס הכי ברור, המתודה המדעית הכי ברורה, ועדיין הכל יתפקשש, כי אנשים לא רוצים להאמין לך, מוצאים תירוץ אחר, מעשי כשפים וכן הלאה. ואני חושב שהאמירה הזאת בתלמוד למעשה היא סוגרת את הגולל על כל התפיסה הניסית או הדתית המופתית בשאלה הזאת של אשליה. כי כל מה שלא תוכיח, ברגע שאתה משתמש במושג אשליה, זה כמו מעשה כשפים, זה כמו סופרוויניאנס מבחינתי. אם תמיד אתה יכול לומר שבעצם זה כוח חיצוני התערב, זה השד של דקארט, זה הקדוש ברוך הוא, זה מעשה כשפים, אז אתה לא מוכיח שום דבר, ואין משמעות לשום דבר. ואתה בכלל יכול להתנהג כמו אותו רבה, שאתם יודעים, הוא תמיד ידע את המין של העובר. אתם יודעים, כשהיו באים לרבי, וישב ואומר, אני בהיריון, אז הוא היה כותב על פתק, והיה נותן לה פתק, והיה רושם ושם אצלו. אז אם היה נולד בן, פותחת פתק בן, אמרו, זה רבי גדול. כן, אני לא במשפחה חסידית, לכן אני מספר את זה. ואם הייתה נולדת בת, והיו באים לרבי, אז הוא אומר, בוא ניקח את הפתק ונבדוק. ומה היה כתוב בפתק של הרבי? בת, בדיוק. אז אתה לא יוצא מכל הדברים האלה. לכן, אם אנחנו הולכים לשאלות של אשליה, שהיא לא מאוד מאוד מגודרת, לעומת בסיס מאוד ברור שהוא לא אשלה, אלא כל דבר יכול להיות אשליה, אז אנחנו באותו משחק, שזה אלוהים עשה, או זה אשליה עשתה, או זה כשפים עשו, ויצאנו מהדיון.
רגע, צריך להיות פה סדר.
בבקשה.
צריך להיות פה סדר. מה שרציתי להעיר...
אני לא חושבת ששומעים...
אני מבקש א' לדבר למיקרופון, וב' המילים הראשונות זה להציג את עצמך.
אוקיי. אז שמי וידרקר דוד, אני פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר אילן, במחלקה לפילוסופיה, ועסקתי קצת בתחום הזה של בחירה חופשית. אז קודם כל הייתי רוצה להעיר פה שישנה כאן טעות טרמינולוגית בסיסית בעצם השימוש במונח רצון חופשי, אוקיי? במקום רצון חופשי, כמו שנאמר על ידי הדוברים השונים, הרצונות שלנו הם הרבה פעמים לא בשליטתנו. כדי לשנות אותם אנחנו צריכים לעבוד הרבה מאוד. זאת לא איזושהי החלטה שאני מקבל כאשר אני עושה שיקול דעת. לכן מה שנכון לעשות זה להשתמש במקום רצון חופשי בפעולה חופשית, בבחירה חופשית. הערה קטנה בעניין הזה, יכולים להיות לי בעת ובעונה אחת שני רצונות שונים, אוקיי? אבל אני לא יכול לעשות בעת ובעונה אחת שתי פעולות שונות, אוקיי? אז זאת נקודה אחת. יש לי עוד שאלה למיכאל אברהם, אבל אני לא רוצה פה לגזול, אני אשמח לך...
אתה יכול לשאול את השאלה.
אוקיי, אז הייתי מאוד מודה לך אם היית יכול לחזור על מה שאתה חושב, או מה שתיארת בתור הטיעון של פיטר ון אינבגן נגד האפשרות של בחירה חופשית בעולם דטרמיניסטי.
זה לא נגד בחירה חופשית בעולם דטרמיניסטי, זה נגד בחירה חופשית. זאת אומרת, הטענה שלו שיש רק שתי אפשרויות, או שיש סיבה או שאין סיבה לכל אירוע, או לפחות, נדבר על חלק מהאירועים, הרי חלק מהאירועים הם סיבתיים גם לפי הליברטן. אבל האם ישנם אירועים ללא סיבה, או שכל האירועים יש להם סיבה, ולכן זה או אינדטרמיניזם או דטרמיניזם, אין אפשרות שלישית, אבל בחירה זה לא זה ולא זה. זה הטענה שלו.
אוקיי, אז אני רוצה להעיר שזה לא מה שפיטר ון אינבגן אומר. פיטר ון אינבגן הוא ליברטריאן, אוקיי? אבל יש לו קשיים עם המושג הזה, אוקיי? אבל לא הקושי שאתה מדבר עליו, הוא מסכים עם המושג הליברטריאני במובן הזה שישנם אירועים שהם לא דטרמיניסטיים ולא אינדטרמיניסטיים. הוא בפירוש מסכים לאפשרות הזאת. יש לו כמובן טיעונים נגד קיומה של בחירה חופשית במובן הזה, אבל זה לא בצורה כזאת פשוטה או שהאירוע הוא דטרמיניסטי, או שהאירוע אינדטרמיניסטי ולכן הוא אקראי. זה לא הטיעון שלו.
אוקיי, אני לא בטוחה שזה מה שאני גם הבנתי מאיך שהדברים הוצגו אצלך.
יש לו טיעונים הרבה הרבה יותר מתוחכמים, ואני מזמין אותך לעיין בטיעונים האלה. יש לו לפחות שלושה טיעונים כאלה.
אוקיי, רשמנו לפנינו.
עכשיו,
רק לסיום בבקשה, לסיום.
ביחס אלייך, אוקיי. קודם כל, הניסוי הזה, המחשבתי שתיארת בשמו של
פישר.
ג'ון מרטין פישר.
הוא לקוח מהרי פרנקפורט.
הוא לקוח
מהרי פרנקפורט. ידוע, בסדר. נכון. זה לא שיעור לקוח... עכשיו בפילוסופיה, אז אני מבקשת הוא... להתמקד בשאלה, כן. כדי שנוכל לאפשר לעוד אנשים לשאול.
אז הניסוי הזה, כן. הניסוי הזה, ניסוי המחשבה כמו שהרי פרנקפורט ניסח אותו, הוא הופרך, אוקיי? הוא הופרך. בגדול, אוקיי, אני יכול לתאר איך הוא הופרך. בין השאר הוא הופרך גם על ידי, אוקיי? אבל...
אז יש לי בקשה.
אני מסתפק בהערות האלה, אני לא...
מאה אחוז. ואם יוותר לנו עוד זמן, אני אשמח לחזור ולשמוע גם את הטיעון המפריך. תודה רבה לך. עמוס, רצית... אז ואחר כך מריוס הזה. יש גם שם מיקרופון. רק לא לשכוח להציג את עצמך.
שמי עמוס אריאלי ממכון ויצמן, חקר המוח, ומה שרציתי להתייחס זה לעניין שפה דיברו על אשלייתי. אין דטרמיניסטי בלי אשלייתי, כלומר היכולת שלנו להשתמש במושג דטרמיניסטי נובע מזה שיש אפשרויות אחרות אשלייתיות, וגם העניין הזה של כל דבר הוא פיזיקלי ולכן עולם פיזיקלי, כל העולם של להתייחס לדברים הפיזיקליים זה עולם מושגי שלנו. אנחנו אומרים כיסא, כיסא זה לא הברזלים של הכיסא, זה עולם של מושגים. עולם המושגים הוא עולם שהוא בחיי הרוח שלנו, עולם בחיי היכולת שלנו לעשות הפשטה, ולכן לבוא ולהגיד כל העולם שלנו דטרמיניסטי זה גם, זה לבוא וכל היכולת שלנו להבחין בחפצים, לסבג אותם, לעשות אותם, זה לא נמצא בתוך העולם של המושגים עצמם, זה באינטרפייס.
לא, אבל השאלה, זה שיש לנו עולם מנטלי ומושגי זה בוודאי, אבל השאלה אם אנחנו, האם יש ישות אונטולוגית אחרת שמחייבת משהו לא פיזיקלי כדי להסביר את קיומם של המושגים, או שכל המושגים נשענים על המוח והדרך שבה הוא יוצר בתוך עולם הפיזיקה את היכולת שלנו להמשיג, אני לא חושבת שזה מתחייב, או שאני מבינה אותך לא נכון.
לא, את מבינה, אני לא, על זה כל נושא הכינוס שלנו, האם כן. יש או האם אין, אבל לבוא ולהגיד מהרגע שנמצאנו את המושג אשליה, אז אנחנו גם משתמשים בה וכיוצא בזה, זה מהרגע שנמצאנו את המושג דטרמיניסטי, זה סימטרי לחלוטין.
אוקיי, נדמה לי שזה הרע אליך.
לבוא ולהסביר דברים כמו נגיד עולם הבורסה ועולם הכספים על מונחים של גרביטציה וקוונטים ודברים כאלה, זה לא הולך. כלומר, אנחנו מגיעים, ברגע שאנחנו מגיעים לעולם שבו יש הפשטה, אז אנחנו יכולים אולי גם לדבר על רצון חופשי ודברים כאלה שנובעים מזה שיצרנו עולם שהוא עולם שהוא מתאר בין היתר את העולם הפיזיקלי, נשען עליו, לא היה קיים בלעדיו, אבל האם שמה נוצרת האפשרות של רצון חופשי, היא שאלה שכל ה...
בוודאי.
כינוס מתעסק בו.
אני חושב שההערה הזאת לא נוגעת לתחום האשליה, אני לא מסכים. היא נוגעת להבחנה של קאנט בין פנומנה לנומנה. זאת אומרת, ההתייחסות שלנו לדברים, ברור שהיא פונקציה של מערכת המושגים וצורת ההסתכלות שלנו. אבל זה שאנחנו מסתכלים על דברים באופן מסוים, זה לא הגדרה של אשליה. הגדרה של אשליה זה כשאנחנו מסתכלים על משהו באופן מסוים, אבל אם היינו יודעים מה קורה שם באמת, ההסתכלות שלנו הייתה אחרת. זה לא פער בין ההסתכלות שלנו לבין מה שקורה בעולם, זה ודאי קיים. זה לא קשור למושגי האשליה. מושגי האשליה יש בהם איזשהו סוג של טעות. לא, אתה מדבר על משהו סובייקטיבי. סובייקטיבי זה לא אשלייתי.
לא, אני מדבר אפילו, זה יכול להיות סובייקטיבי.
אז אם אתה מדבר על זה, אני לא מסכים.
זה יכול להיות טעות, זה יכול להיות מגוון של...
אז אני לא מסכים אם אתה מדבר על זה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, בקשר לאשליה, אני רק רוצה להעיר, יש גם אשליות ראייה. אנחנו לא מוותרים על האמינות של הראייה בגלל שיש אשליות של ראייה, יש, נכון? יש אשליות.
אנחנו זה... מזהים את זה באמצעות ראייה.
כן, בדיוק. עכשיו, וזה מחזיר אותי לשאלה שלך ליד, נכון, בראייה אנחנו יכולים לזהות את זה אולי באמצעות מישוש או ראייה של אחרים או משהו כזה, אבל את מניחה עוד פעם הנחה פוזיטיביסטית שאומרת שאין אשליות אלא אם כן יש לנו דרך להראות שהם אשליה. לא מסכים.
אני לא מניחה, אני שואלת מה תהיה המשמעות של הטענה שהרצון החופשי
לא תהיה
אשליה אם אין לנו דרך...
לא תהיה לנו משמעות במובן הפוזיטיביסטי, במובן האמפירי. כן. אבל עדיין ישנם טיעונים פילוסופיים, ישנם תחושות, אינטואיציות כאלה ואחרות. נכון, זה לא יהיה, לא יוכרע על ידי מדע.
מריוס, רק לך למיקרופון בבקשה. אתה יכול בינתיים אם אתה רוצה.
מילך, אני חושב שיש כאן מושג מפתח, consilience, שדברים צריכים להתלכד מהרבה מקומות. כלומר, אני בלילה חלמתי שפגשתי את חמותי המנוחה. אז אולי זה מציאות, אבל כשאנחנו בודקים הרבה דברים, את נסיבות החלום, זה שהיא נפטרה, זה שגם ירשנו את הבית שלה, זה לא מתחבר למיליון דברים. אז זה גם הבעיה בניסויים המחשבתיים האלה, על הנוירוסרג'ן ששתל או לא שתל, בסופו של דבר שאתה מנסה לחבר משהו למשהו למשהו למשהו, אז בסופו של דבר אתה מגיע למציאות אחת, זה כנראה גם למה שקאנט הוביל עליו. ואתה מתקן אשליה, איך אתה יודע מה... חוויית השלה, קודם כל, שיש, אני חושב ככה, וזה בעצם ככה, אז מאיפה אתה יודע מה, מה, מה נכון? אולי זה הפוך, זה, אז בסופו של דבר, מה שיש לו... לא, 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 שנייה, קודם כל יש דיסוננס. אז אתה אומר, יש אשליה. רגע, אבל אז עולה השאלה, מה, מה אשלייתי פה? או, רגע, רגע, אז אני אומר, לא, אם, איפה שיש יותר קונסיליאנס, שם הולכת יותר המציאות. זה, 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 זה כנראה הכיוון.
בבקשה. כן. מריוס, רק תציג את עצמך.
מריוס אושר, אוניברסיטת תל אביב. עלה פה הסוגיה של הדואליזם. אז יש לאנשים נטייה לחשוב שדואליזם יכול להציל לנו את הרצון החופשי. אבל אני חושב שזה טעות. בואו נניח שאנחנו מוכנים לשלם את המחיר של בעיית האינטראקציה בין גוף לנפש, מה שדקארט בזמנו לא הצליח וכל זה. הבעיה היא שזה לא יפתור את בעיית הרצון החופשי. נניח שיש נשמה לא חומרית. עכשיו, אותה שאלה נשארת. אנחנו עושים פעולה. אפשר לשאול, למה הנשמה עשתה את הפעולה הזאת? אולי היא פועלת מתוך איזשהו כלל מוסרי. אז אם היא פועלת מתוך כלל מוסרי שקובע את הפעולה, אז אפשר להגיד שהפעולה היא לא חופשית, כי יש כלל שקובע אותה. כלל מטאפיזי, לא משנה. או שהיא לא פועלת מתוך איזשהו כלל, אולי היא פועלת באקראי. אז הגענו לאותה בעיה שהיה לנו לגבי הגוף, עכשיו ברמת הנשמה. אז זה שאלינו דואליזם ונשמה, זה לא פותר לנו את בעיית הרצון החופשי.
בבקשה.
אני לא מסכים. אני מסכים לכיוון אחד. לכיוון הזה הוא ברור. ברור שאתה יכול להיות גם דואליסט דטרמיניסט. ברור שזה שאתה דואליסט זה לא אומר שהדטרמיניזם לא נכון. יכול להיות שהנפש גם היא זזה בצורה, או פועלת בצורה דטרמיניסטית. מה שמעלים את הדואליזם בהקשר הזה, זה לכיוון ההפוך. זאת אומרת, כי אתה לא, אם אתה מקבל את זה, שאתה לא יכול להיות ליברטן אם אתה מטריאליסט, כיוון שבחוקי הפיזיקה הכל דטרמיניסטי, בהנחה שזה כך, לא,
לא ברור.
אני מסביר למה צריך להגיע לדואליזם. אם אתה מגיע למסקנה שבעולם הפיזיקלי אתה לא יכול להיות ליברטן, אתה חייב לעבור לדואליזם כי זה מאפשר את הליברטניות, לא שזה מחייב את
הליברטניות. מריוס טוען שזה לא מאפשר.
זה מאפשר לגמרי, גם הוא אמר זה מאפשר.
לא,
הוא אמר, או שזה חופשי או שזה לא חופשי, שתי אפשרויות.
לא, לא, לא. גם בעולם הפיזיקלי יש לך אפשרות של דטרמיניזם ולא דטרמיניזם, אבל גם שם זה הבעיה נשארת, כי אז אתה אומר, או שזה אקראי, או שזה נקבע, ושניהם לא נותנים לך רצון חופשי. אבל אותו דבר אפשר להגיד גם בעולם הנשמות. גם על הנשמה, או שיש לה, היא פועלת מתוך איזשהו דטרמיניזם, או שהיא פועלת בצורה אקראית. עדיין אתה נשאר עם אותה בעיה.
זה ברור, אבל יש רק הבדל אחד. שבעולם החומרי אנחנו מכירים את החוקים ששולטים עליו יותר טוב. ושם ישנה תפיסה, שאני אגב שותף לה, שבתוך העולם החומרי אני לא אצליח להכניס ליברטניות. בעולם הרוחני או הנפשי, לא יודע שתקרא לו, שם זה פתוח. אולי כן, אולי לא.
מה שמריוס אומר, לא, אבל אני חושבת שמה שמריוס מנסה לומר זה שבתוך הפתיחות הזאת בעולם הלא חומרי עדיין או שהוא יהיה דטרמיניסטי או שהוא יהיה לא דטרמיניסטי, ואם הוא לא דטרמיניסטי אז הוא יהיה אקראי בהגדרה. זה מה שהוא מנסה לומר. אבל מה יגרום לנפש הלא חומרית לבחור בחלופה א' ולא בחלופה ב'?
את מניחה סיבתיות. אבל אני אומר, זה לא
לא, אני חושב ש... לא, מריוס, משפט רק קצר, קולע למשהו שאני חושב שאתה מפספס אותו. אם היינו עושים את הדיון הזה לפני 3,000 שנה, היינו כל כך מעט יודעים על הפיזיקה, שלא היה לנו בעיה להכניס רצון חופשי בפיזיקה, אבל העולם החומרי למדנו עליו המון. עכשיו, שמדברים על נשמה או לאלוהים, אנחנו לא יודעים כלום, לא הגדרנו כלום. אז אנחנו פשוט, אתה מחזיר אותנו לעידן התמימות, אבל אם קיימת בכלל נשמה ומישהו ילמד אותה ולעומק, לעומק, לעומק, הוא סביר שיגיע לאותו מידה של מורכבות, וזה מה
שיש לי בקשה, יש לי רגע, אני עוצרת אותך.
אז אתה בסך הכל לא עונה, אתה נאחז בבורות שלנו למושג שאני לא יודע מי הוא ואם הוא קיים.
נדמה לי שהנקודה הזאת ברורה, יש לנו 3 דקות ו2 שאלות, אז אולי נשמע את 2 השאלות, 3 שאלות, 4 שאלות. האם אני מקבלת אישור מארגני הכנס לקבל עוד כמה דקות? אוקיי, אז בואו נשמע את השאלות וננסה לענות מאוד בקצרה כדי שנספיק.
רפי מלאך ממכון ויצמן, 2 הערות קצרות. אחת, כל הזמן, גם מריוס הציע את זה, מניחים שהעולם הפיזיקלי הוא או דטרמיניסטי או אקראי. אני מציע את האפשרות שהוא גם וגם. אתה דיברת על קובייה מוטה, אפשר לדון בזה. יכול להיות אפשרות שלילשית בעולם הפיזיקלי של חקר המוח, מצב שבו יש אקריות מוכוונת, נקרא לזה, אפשרות, דבר אחד. דבר שני, הוא יותר רגשי. אתה הערת שאם ההחלטות נעשות ברמה לא מודעת, הן לא מעניינות ואין להן חשיבות והן לא מעניינות ולא צריך להתעסק בהן. אני אישית מאמין שההחלטות החופשיות שלנו נעשות ברמה לא מודעת, ואני חושב שזה מאוד מאוד מעניין ואני מאוד מתלהב. אז זו טענה רגשית, זו לא טענה לוגית, אבל...
לא מעניין לדיון הזה, זה מעניין מדעית, ברור שזה מעניין.
לא רק מדעית, אני חושב לחיים גם, גם לחיים. גם
לדיון הזה. לקחת את המיקרופון?
אני נוסע באופניים, והראש שלי בעננים, אז אני לא מודע למה שקורה, אבל אני מחליט החלטות ואני יכול לדרוס מישהו, אני לא אחראי? כלומר, זה סתם בכלל... הנחה שגויה שאנחנו, שרצון חופשי או agency או שליטה דורש מודעות בזמן אמת, כלומר זה משהו ארטי. בסדר, אוקיי, לא, הנושא שלי זה מודעות, כן? אז זה לא בהכרח, זה יכולים להיות תהליכים מאוד חשובים שהם לא מודעים, אבל אני למדתי ללמוד אופניים באופן מודע.
רק נגיד רפי מלאך מכון ויצמן, שאלת שאלה קודמת, תציג את עצמך בבקשה, אדוני.
שמואל וולפמן, אוניברסיטת חיפה. יש כאן מושג שנזרק על ידי מריוס עכשיו, ואני גם שמעתי את זה נדמה לי בהרצאה של מיכאל, או בהרצאה שלך, יחיאל, אני לא זוכר, נשמה. זה לא נמצא בתוכנית של הכנס, ואני לא יודע מה זה. אז אולי כדאי לקיים כנס נוסף על המושג נשמה, מה זה בכלל? אני לא יודע. הערה
נרשמה, מישהו רוצה לענות? כן, בקצרה.
טבען של הוכחות בדרך השלילה הוא תמיד כזה. זאת אומרת, כשאתה, יש לך אופציה אחת ואתה מוצא בה קשיים, אתה אומר, כנראה האופציה הזאת לא נכונה. עכשיו, אני עדיין לא יודע כלום על האופציה השנייה, אבל הוכחתי את קיומה, בהנחה שהטיעון נכון. הוכחתי את קיומה. עכשיו צריך לשאול אותי, אוקיי, מה אני יודע על זה? ולנסות לחקור. אבל להגיד שזה שאני לא יודע שום דבר על האופציה השנייה, שולל את ההוכחה בדרך השלילה, זה אומר שאנחנו היום היינו במדע של אדם הראשון. אני אומר, אם הטיעון מראה שאי אפשר להסביר תופעות מסוימות במסגרת המדע, בהנחה שזה כך, במסגרת המדע החומרי, זאת עצמה הוכחה בדרך השלילה שיש משהו שהוא לא מוסבר על ידי המדע החומרי. למשהו הזה קוראים רוח, נשמה, יש לו תקרא לו. עכשיו, אתה יכול לקרוא לו בכל שם אחר, זה סתם שם.
ואז הוויכוח יהיה האם באמת יש תופעות כאלה או לא. אני רוצה, השופט רובינשטיין, הייתה לך גם שאלה, אתה לא צריך להציג את עצמך.
זה בעצם לא ממש שאלה, כי זה, הדברים כאן, אני מודה, גדולים עליי, אבל אגב, שמתי לב שלאולם הזה קוראים וויליאם, בהיסטוריה האנגלית הם מכירים את וויליאם הכובש, אבל דווקא היה לו דחף לאו בר כיבוש, כי הוא עשה מה שעשה. אני רוצה להעיר משהו בהקשר המשפטי, ההבדל הוא שבמשפט אתה מוכרח להכריע, זאת אומרת, אתה רק יכול להידיין, אתה לא יכול להיות איגנורמוס, אתה צריך, ויש מקרים שלא רק שההכרעה היא קשה, היא לא טובה לשום כיוון ואתה עדיין מכריע. דוגמה, אתם מכירים, כאן זה עלה גם הדברים פרופסור קורצ'י, החוק לטיפול חולי נפש, אתם מכירים, החוק הזה אומר שבמקרים שאדם לא יכול לעמוד לדין בגלל מחלה בזמן של המשפט, אז הוא לא יועמד לדין, אבל אם הוא יחזור לשפיותו, אז... ויש מקרה שבו האדם לא יכול היה, הוא עשה את המעשה מחמת מחלה, אז הוא צריך להשפוז לתקופת הזמן וכו'. היה לי מקרה, הייתי היועץ המשפטי לממשלה, היה לי מקרה שהיה אדם כאן, בנוף הגליל, מה שנקרא היום נצרת עילית, ושאדם נורמטיבי, חי 30 שנה עם אשתו, קם בבוקר וראה את אשתו בתור שטן בצורת חזיר שחור, תשמעו את הדבר, והרג אותה. ואחר כך התווכחו פסיכיאטרים בלהט, ובסוף אפשר היה להניח שהוא לא היה, כשהוא עשה את זה, הוא היה פסיכוטי ולא ניתן להעמיד אותו לדין. כך היה נראה. באו אליי עם העניין הזה, כי זה... אבל הוא, כשכבר התגלגלו כל הדברים, עכשיו הוא בסדר, במרכאות, בסדר. אז זאת אומרת, הוא צריך להיות בחוץ וכו', ואולי גם מחר בבוקר הוא יראה מישהו אחר בתור שטן שחור בצורת חזיר. באו אליי הפרקליטות, אמרתי, אנחנו לא הולכים לשום פתרון שהאדם הזה לא יקבל שום עונש. לא יכול להיות, פשוט מבחינת האינטרס הציבורי, אז כאן יש לך מול אינטרס ציבורי, מול אינטרס אחר, וזה, מישהו יכול להגיד, מה? האדם הזה הרי הוא היה, אבל, ולא היה תשובה לשום פסיכיאטר להגיד, זהו, העניין הזה נגמר, מכאן ואילך הכל יופי. אז הואיל והתעקשנו וכו', בסוף הייתה פשרה שהוא ילך לעשר שנים לכלא, שזה לפחות נתן איזה ביטוי לאינטרס הציבורי שאדם כזה לא יסתובב. אני באמת לא יודע, זה היה לפני הרבה שנים. או מקרה אחר, ושזה גם מעלה את הדילמה, אדם אחד הלך והיה חולה נפש, והוא הסתובב עם הבת שלו בגן ציבורי וראה איזה ילד, קודם כל הוא דקר את הילד ואחר כך הרג את הבת שלו, של עצמו. ואמרו, לא, הוא היה פסיכוטי, לא יכול לעמוד לדין. הילד הגיש, כלומר, הורי הילד הגישו תביעה אזרחית, ואז פתאום עולה השאלה, הרי אמרו שהוא לא כשיר, אז אולי הוא גם בתביעה אזרחית, לא, איך אתה פותר את זה? ואז עולה שאלת הקורבן, כלומר, איזה אינטרס, מה עומד מול מה? ואז במשפט נקבע, הייתי חלק מכותבי פסק הדין, אמרנו, הוא כן, אדם במקרה כזה כן צריך לשלם, כי הקורבן הוא קורבן, ואלא אם כן יוכח שפיזית, שזה די לא פשוט, שפיזית לא הייתה לו שליטה על הידיים שלו ועל זה שהוא החזיק סכין, אלא רק זה, רק שהוא פסיכוטי. אז למה הבאתי שני המקרים האלה ויש המון אחרים? כי זה דילמה של המכריע. והיו לי, אני רוצה להפסיק בגלל שהיו לי עוד כמה דברים, אבל אני לא אגיד אותם יותר. אולי רק להזכיר את השיר של יהודה לוי שכולכם מכירים, שיר נפלא שתמיד אני ככה זוכר אותו. עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד אדוני הוא לבדו חופשי. לכן בבוא כל אנוש לבקש חלקו, חלקי אדוני ביקשה נפשי. כלומר, רק שם יש פתרון, אוקיי?
תודה רבה, ואנחנו נשמע את המשך הדברים, אני מניחה, גם היום בערב. הייתה שאלה אחרונה? בבקשה. אבל רק ללכת למיקרופון. כן, כן.
אני לא משום אוניברסיטה, אני אשתו של. והאמת היא שהרצון החופשי שלי...
את יכולה לומר אבל את שמך, טובה קורצ'ין.
הרצון החופשי שלי, בעצם הרצון שלי אומר, תשתקי. יש פה כל כך הרבה אנשים חכמים ושדנים בבעיה הזאת, ואת. אבל הבת שלי, אם הייתה פה, הייתה אומרת, לא היה לך רצון חופשי, את, הטבע שלך הוא לדבר ולהגיד את מה שאת חושבת, ואין פה בכלל שאלה של רצון חופשי. אז אני פועלת כמו שאני חושבת. הרב אברהם, אני מבינה שאתה גם פיזיקאי, ואני כל הזמן כשאני שומעת על הגוף והנפש, אני חושבת שיש לזה פתרון מאוד פשוט. ובעצם, כי אנחנו מדברים פה על משהו מאוד חומרי ומשהו מאוד רוחני, החומרי זה הגוף והנפש זה כמובן איזשהו חומר שאי אפשר לקמת אותו, שאי אפשר להגיד מה הוא, ואנחנו לא יודעים אם זה מולקולות או אם זה מתח חשמלי, אנחנו לא יודעים מה זה. ואתה הזכרת גם את איינשטיין, אני חושבת שהוא מצא את הקשר בין אנרגיה, בין משהו שאומנם כן אפשר למדוד, אבל זמן, שזה כן. גם אפשר למדוד, אבל זה משהו מאוד לא מוחשי, והוא מצא את הקשר בין הדברים הרוחניים לדברים החומריים. ואני חושבת שברגע שימצא הנוסחה הזאת, אז אנחנו נפתור את כל הבעיות. זה הערה אחת. הערה שנייה זה שבעצם אדם דתי אין לו בחירה חופשית, הוא חייב להאמין בדואליות, כי אחרת מה זה דת? הוא ממש חייב להכריע. ועוד הערה, לא יודעת, נדמה לי שההכרה שלי מאוד קשורה לתת הכרה שלי. אני רוצה לזכור משהו ואני לא זוכרת את השם, ואז אני הולכת לישון ובאמצע הלילה אני מתעוררת, התת הכרה שלי עבדה והשם צץ להכרה. כך שאני חושבת שהתת הכרה מעניינת, כי יש, זה לא משהו שהוא מנותק מהכרה, הוא פועל כל הזמן בתת הכרה והוא משפיע מאוד על ההכרה שלי.
זה מאוד מתחבר לדברים שרפי מלאך אמר לנו קודם. אז אתה רוצה רק לענות לסיום?
דבר ראשון, האדם הדתי צריך להחליט להיות דתי. אוקיי? אחרי שהוא החליט להיות דתי, אולי חלק מהעניין הזה היה שהוא דואליסט. אז לכן להניח שאין בחירה החל מאמצע הדרך זה נכון לכולנו. אחרי שהחלטנו על דרכנו, לכאורה היא מוחלטת. אבל זאת טאוטולוגיה. ורוב האנשים גם נולדים חילוניים, נשארים חילוניים, אין הבדל. זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא מתייחס לאנרגיות, ואיינשטיין לא המציא את מושג האנרגיה כמובן, אבל אני לא מתייחס לכל המושגים האלה, כולל אור או אנרגיה או כל דברים כאלה, כמושגים רוחניים. בדיוק בגלל העובדה שהם עוברים המרה לתוך דברים חומריים, ויש נוסחאות שאנחנו מכירים אותן היטב,
היום.
יכולים לחזות מה יקרה.
מכירים אותן היטב היום.
כן, לא.
אבל לא הכרנו אותן לפני.
לא, ברור.
אז היו אולי תופעות שהפיזיקה לא ידעה להסביר.
נכון.
והיית אומר, ההסבר האפשרי על דרך השלילה זה הנשמה.
נכון מאוד, ברור. רק אני אומר שאני חי היום. זאת אומרת, לפי המידע שלי היום, לא זה מה שאני מתכוון כשאני מדבר על נשמה או על רוח.
ברור.
משפט
סיכום אחרון לכל אחד ובזה ניפרד.
ויטגנשטיין אמר שני דברים, שמה שאפשר להגיד אפשר וצריך לומר בבהירות, והוא גם כן אמר שעל מה שאי אפשר לדבר לא לדבר עליו. זה ראסל אמר להרבה, זה נכון, לאנשים בכל זאת מצפצפים. אז כל השאל על הנשמה, על כל הצד הדואליסטי פה אני לא חושב שזה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו בבהירות, ואני חושב שעדיף שנשתוק עליו.
או שנדבר עליו בארוחת הצהריים. אז תודה רבה לכם, להתראות וניפגש אחרי.